עכשיו ביותר ברצינות, השאלה היא כזאת: האם אנחנו מעמידים תנועה מעורבת כאידיאל לכתחילה או כפתרון זמני למצוקה בדיעבד? מי שאומר לכתחילה, הנפקמינה היא, מה הנפקמינה? שכל מקום דיברנו על זה בדיוק אתמול. מה הנפקמינה? משתמש במידות הרעות בזמן המלחמה, משתמש מתוך טהרה. מה הנפקמינה? שא' אני לא משתמש מעבר למה שאני צריך, ב' כשאני גומר עם זה, עם המלחמה אני לא מושפע מזה לרע. מה שקורה, מה שעלול לקרות, לא יודע אם זה מה שקורה. השאלה, אני יודעתי, עלול לקרות, שני הדברים האלה לא קרות. א', משתמשים בזה יותר ממה שצריך. לא משתמשים בתנועה מעורבת, אם הגישה היא גישה של בדיעבד, לא של לכתחילה. לא משתמשים בתנועה מעורבת רק איפה שצריך, ואיפה שלא צריך, לא. אלא זה כבר מתרחב, כי זה נהיה לגיטימי. זה נתן לגיטימציה מספר אחת. מספר שתיים, גם לא יודעים מתי לגמור עם זה. אוקיי, הציונות הדתית גדלה וגדלה וגדלה, אז איפה האמירה שלנו כחברה? ברור שאפשר פה לשנות סניפים מעורבים כדי להציג נפשות, אבל ברמת העיקרון, למה אנחנו לא כחברה מציבים דרישה לייצר תנועת נוער נפרדת כנורמה חברתית, למעט אותם המקומות שלא? כלומר, זה גם מה שקרה, אמרנו מלחמה, אדם מלחם, חוזר עם זה לבית מדרש עם כל המיתות הזה. אז היה לנו איזה אלמנט של שליחות של הרב נריה שהקים מבני עקיבא, כל הסניפים להציב וכו' וכו'. העידן הזה כבר נגמר. זה שלא יודעים להגיד, עצור, לא רלוונטי יותר, הציונות הדתית היא דתית, ולכן התנועה צריכה להיות נפרדת, כל התנועות של הציונות הדתית, ואיפה שיש חשבון פרטי שרב העיר אומר, פה צריך, שם צריך, זה לא עושים את העצור הזה, כי נמשכים ונגררים. זאת בדיוק הסיבה שאני טוען שאנחנו חייבים לשנן לעצמנו שזה דיעבד. חלק ממנהיגי הציבור, לא יודע איך תקראו לזה, סוברים שזה לכתחילה, זה בדיוק נקודת המחלוקת. מי שאומר זה סובר לכתחילה, אז הוא טועה, גם אם הוא יושב מולי. עזבנו את הפוליטיקה העולמית, מאונס, אני בדרך כלל מתנסח בצורה מכילה. יש נושאים שאני מתנסח בצורה לא מכילה, בצורה מאוד ברורה. עזרנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כן, עזרנו בני עקיבא העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. על אשר תבוא את מאושרה שאפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. אמרנו, הרמטר מסביר, אמרנו את זה אתמול, שסעיפים ג' ד' אלו סעיפים שהם צופי פני עתיד, שהם צופים מציאות עליונה שבה אין מלחמות. זה מובא באורות המלחמה, כדי שנדע את היחס שלנו גם למלחמות שהן לא עתידות להימשך לנצח, הן עתידות להיפסק. והיחס הפנימי-פנימי שלנו מעדיף שבכלל לא תהיה למלחמות. זה מה שמובא פה בפסקות אלה בג' וד', מדעת השני נשים אותם היום. אבל אומר הרמטאו, למה לא פתחנו איתה מתחילת אורות המלחמה? לכאורה, אורות המלחמה צריך לפתוח עם חזון העתיד, שאין מלחמות, ואין רשע וברבריות. לא טוב היה לפתוח עם פסקאות ג' ד', כי אלו פסקאות שעלולות להטעות אותנו. שלא אומר, נגיד, אוקיי, אז לא נלחמים. מעין מה שהשמאל הישראלי מייצר כל הזמן, כן? כמה שפחות ילחם, כמה שפחות חיי אדם, כבר האזרחים הפכו להיות המגנים של הלוחמים, כן? אנחנו פה לא רוצים להכניס את החיילים לעזה, כי זה מסכן לוחמים. אז העורף, האזרחים הופכו להיות המגינים של הלוחמים. ככל שאנחנו נוכל לספוג יותר, אז ככה פחות נצטרך להכניס לוחמים וכל, כמה שפחות ילחם. כן? אני רק אומר את זה כי, כלימוד זכות על השמאל הישראלי, שזה נובע מאיזשהו מקום טהור בנפש הישראלי. אבל אסור לנו להתבלבל. לכן הסעיפים לא פותחים. אורות המלחמה, הכוונה, מה התפקיד של המלחמות שלנו בהווה? מה המטרה של המלחמה? איך אנחנו מנהלים מלחמה? סעיף א', צפה לרנדה של משיח, סעיף ב', גם כן הרגע צרמבית, לא עירה, קטע עמדי וכו'. עכשיו בסעיפים, אחרי שהבנו ושהפנמנו שאנחנו בדור של נשמות עליונות שמשלבות גבורה ותורה יורדות לעולם, אנחנו יכולים להסתכל על העתיד, סעיפים ג' ד' צופים פני עתיד. וגם פה מוסבר למה יצאנו לגלות. ברור שזה האונס, כלומר שבאו הרומאים והבבלים והגלו אותנו. אבל היה פה רצון פנימי. משהו עמוק 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 בנפש הישראלית, צופה לעתיד הנשגב שבו לא תהיינה מלחמות. הרשעה והברבריות היא בעצם המלחמה. גם אם אדם נלחה למטרה טובה, הוא משתמש בתכונות קשות, ויש רשעה וברבריות תוך כדי המלחמה, להרוג מישהו עם חרב זה ברברי. גם אם זה, זה רצוי, כי זה מטרה טובה. אז ככה אנחנו רוצים לנהל ממלכה. אז כל עוד העולם, הפוליטיקה העולמית, עדיין קשורה לסביבה מלחמתית, אנחנו רוצים לרדת מהבמה. לא רוצים להיות שותפים לזה, עד שהעולם יהיה מתוקן בעתיד. זה ביעול הרצון הפנימי, כביכול שהיה לנו מזמן הגלות. הגלו אותנו בכוח. משהו בפנים, הזדהה עם הפסקת הניהול הממלכה. זהו הזמן שאנו מקווים, העתיד. מובן הדבר שכדי, עכשיו זה משפט מאוד 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 חשוב. זה כל מה שהרב טאו בעצם בא להגיד. מובן הדבר שכדי להגשימו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. אל תתאה לומר שכיוון שחזון העתיד שהם מלחמות שכבר עכשיו מובן, לא צריך להילחם. לא. אם אתה רוצה להגיע למצב שלא תהיינו יותר מלחמות, ושכל העולם יהיה מלא חסד ורחמים, ולא יש שפיכות דמים, ולא רשע וברבריות, מוטל עליך עכשיו להילחם. זה להשתמש בכל הכוחות ובכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. גם את המציאות המורכבת שבה אנחנו משתמשים במידות קשות ובמלחמה, גם את זה ריבונו של עולם מנהל. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. כלומר, אנחנו היינו צריכים איזושהי הפסקה, איחור, גלות, עצירה, לאחר את הזמן שאנחנו חוזרים לנהל ממלכה, כדי להתנקות מכל השיגים של ניהול ממלכה רעה, שהיה רצח, והיה מלחמות מיותרות, והיה הרבה רשע וברבריות, כמו שהיה בחורבן בית ראשון, גילוי עריות, שפיכות דמים ויהודה זרה. אבל אחרי האיחור המוכרח הזה, שהגלות היא מוכרחת, הנה הגיע הזמן קרוב מאוד. אומר הרב, זהו, הגיע הזמן. קרוב מאוד. העולם מתבשם. ואני מוכר כבר, כשהרב אומר קרוב מאוד, אז הוא מתכוון כמה מאות שנים. כן? קרוב מאוד. לא מחר בבוקר. והנה הגיע הזמן. ביחס ל-2000 שנות גלות ול-6000 שנות עולם, אז זה נחשב קרוב מאוד. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם מתבשם, אנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. עוד מעט נוכל לנהל ממלכה, אנחנו כבר נהיה מוכנים, כי העולם מתבשם. אז כל הזירה העולמית, כל הפוליטיקה העולמית תשתנה. ואז ההשתלבות שלנו בפוליטיקה העולמית תהיה טובה, כי כל הממלכה תנועל על פי הטוב, החוכמה והיושר והראה אלוקית הברורה. לנו כבר יהיה אפשר לנהל ממלכתנו. אנחנו נוכל להתרומם לגובה כזה של ניהול ממלכה ביושר ובחוכמה, בלי רשע וברבריות. יעקב שלח לסב את הפורפירה. פורפירה זה בגדי מלכות. יעבור נא אדוני לפני עבדו. כאילו אני נותן לך להיות לנהל ממלכה לפניי. בוא תלך את הראשון. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמי מלאה, מלאה במלחמות. בעת שטובעת כישרון של רשעה, זה הרשעה והברבריות שראינו קודם. כן. לא רוצים לעסוק בממלכה. אנו קיבלנו רק את היסוד של הממלכה, כפי ההכרח לייסד אומה, כלומר, היה לנו תקופה של מלכות, דוד ושלמה וקצת מלכות אחר כך, וגם בבית שני הייתה לנו מלוכה. קיבלנו את היסוד כדי שנגדיר לעצמנו ונחיה בעצמנו מציאות של ממלכת כהנים וגוי קדוש, של מלוכה. אבל כיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. כן, הגזע התחיל לצמוח, המלוכה, והודחנו ממלוך. כיוון שניהול ממלכה באותם זמנים, כמובן שיש סיבה אובייקטיבית לגלות שלנו. בפני חטאינו, גלינו מארצנו. אבל בפנים, וזה היה באונס, בפנים יש סיבה פנימית, כי ניהול ממלכה באותם התקופות, היה ניהול ממלכה שמלא רשע וברבריות. אז הודחנו ממלוך. עם ישראל לא מתאים להיות שחקן פוליטי לאומי בתקופה כזו. עכשיו שעולם מתבשם, עוד לא לגמרי, אבל עולם הולך להתבשם, אנחנו חוזרים לבמת ההיסטוריה, כי עכשיו כן אי אפשר לנהל ממלכה כשעולם מבוסם יותר בלי רשעה וברברים. אנחנו לא יכולים לנהל לאומיות מנותקת ממוסר, אפילו הייתי אומר ממוסר אלוקי. לאומיות בעם ישראל מנותקת מאלוקיות, קורסת. אומות העולם, הלאומיות, יכולה להיות לאומיות רגילה, גם בלי שם שמיים. והיא מחזיקה מעמד. על בעם ישראל זה לא ככה. לו יצוע שמדינת ישראל תישאר חילונית, היא תקרוס. אנחנו מאמינים שזה לא יקרה. מצפים לחזרה בתשובה של גם של המנהיגים וגם של הציבור, אבל ברמת הרעיון, מדינת ישראל חילונית, יש לה ימים ספורים לשרוד. לא יכולה להתקיים. אין דבר כזה.
מה זה כשנגמל הגזע?
נגמל לישון והגמל הילד והגדל הילד והיגמל. מה זה אומר? זה אומר שהוא הגיע לאיזושהי גיל מסוים בילדות, ובנינו את היסודות של הממלכה, קיבלנו את היסוד הזה, הנחנו אותו בקרבנו, אפשר עכשיו, הילד כאילו נגמל, אפשר עכשיו להוריד את העם ישראל בבת ההיסטוריה, עד שהמציאות תהיה מבוסמת. במציאות דוד היו המון מלחמות, במציאות שלמה אולי השאלה יותר נכונה, קיים עשי ארבע שלמות, שם באמת לא היו מלחמות, ובאמת כתוב בזוהר וגם בכמה מקומות שמלכות שלמה היא מעין מלכות המשיח. זה היה המודל הכי קרוב למלכות המשיח. ותשקוט הארץ 40 שנה, יש תחת גפנו ותחת עינתו, לזה אנחנו מצפים. אבל מיד אחר כך התחילו, נפרדה הממלכה והתחילו מלחמות. עד שנגיע למטרה, הרב הדגיש את זה בשורה של מובן הדבר. שמעתי בשם האותה, הוא שמוד מחדד את הדבר הזה. כדי להגשימו, להגשים את מה? הזמן המאושר הזה שעתיד להגיע, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים של הזמן. שזה כולל מלחמות. רק לנהל אותם בתוך מגמה אידיאלית, כמו שראינו בסיסיף הקודם, מלחמת קיומה, קיומה אומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית, צריך להיות הכרה פנימית, על מה אתה נלחם, איך אתה נלחם. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי הכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. כמו שהסברתי. מה קרה? גלות, בגויים התפזרנו, נעזרנו במעמקי האדמה, במאמר רביעי, סעיף כף ג' הכוזרי מדמה את הגלות לזרע שנטמן באדמה, שהוא לכאורה נרכב בשלב הראשון, אבל אחר כך הוא מספח אליו את האדמה, כאילו נרכב בגלל האדמה, מספח אליו חומרים האדמה ויוצא הצמח. אותו דבר עם ישראל בגלות. בשלב הראשון זה נראה שאנחנו נרכבים בגלות, אבל מתחת לפני השטח לא גלו ישראל אלא כדי להרבות להם גרים. יותר משהושפענו, אנחנו השפענו למות עולם, וזיקחנו את התובנות ואת הדעות ואת המחשבות שלהם, עד כדי כך שקמו הדתות. הדתות בסוף יש בהם צעד של פנייה כלפי שמיים, צעד של קביעה למוסר, גם אם זה מוסר מעוות, הרבה סיגים, הרבה קלקולים. בסוף, הרמב"ם כותב לכל מלכים שהדתות הם הכנה למלכות המשיח. יש בהם אלמנט של קריאה בשם שמיים, של תביעה למוסר. ולכן, כל הדברים האלה, והגרים שהצטרפו אליהם, כל הדברים האלה קרו בזכות עם ישראל כשהוא יצא לגלות. הכוזר משם מסביר שזה כמו דומה לגרעין שנטמן באדמה, ואחר כך הוא צומח. נזרענו במעמקי אדמה לזר הקוק פה רומז, עד אשר את הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו. כן, הפסוק הזה בשיר השירים גם נזכר בסעיף א'. מה זה? לפי מה שראינו בסעיף א', הזמיר זה זמיר הריצים, הרשעים, לקצור את הרשעים. אבל יכול להיות שיש פרשנות אחרת, שזמיר זה לשון, זה סימן לגאולה. זמיר זה ציפור בעיקרון, שהוא מזמר. כן. טוב, סעיף ד'. סעיף ד' הוא השלמה לסעיף ג'. גם סעיפים א' ו-ו' הם רצף אחד, שמופיעים בהקשר אחד. סעיף ד' הוא ממשיך את המהלך של סעיף ג' שמדבר על ציפיית העתיד השלמה. אומר הרב, לולכת הרגל היו האומות יושבות, היו האומות יושבות ארץ ישראל, כלומר האומות שיושבות בארץ ישראל, משלימות, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל בתקופת יהושע, נדרשנו לכיבושים ולמלחמות, אבל אלמלא חטא העגל, היינו מגיעים לאיזו מציאות אוטופית כזאת, שנכנסים לארץ ישראל וכל האומות, ברוכים הבאים, לא צריכים בכלל להילחם. משלימות עם ישראל ומודות להם, תודה רבה שבאתם, כי עם ישראל היה במדרגה כל כך הילאה ונשגבה בלי חטא העגל, שירד ממדרגתנו, שכל האומות היו שמחות שהיינו באים לארץ ישראל, והם מנהלים ממלכת כהנים וגוי קדוש, בשיא האידיאל האפשרי. כי שם השם הנקרא להם היה מעורר בהן, מי זה בהן? באותם אומות, יראת הרוממות. כמו שיש עירה נמוכה, ויש גם עירה אילאה, מה זה עירה אילאה? עירת הרוממות, שאנחנו פוחדים מריבונו של עולם, לא פחד מעונש ואיסורים, אלא פחד של גדלות. אותו דבר,
לא הבנתי, כל אומות העולם היו שמחים שאנחנו באים לארץ ישראל, ממש לא הגיוני, היו פה אנשים לפנינו.
נכון, למרות שכאילו אנחנו משתלטים להם לשטח, הם היו שמחים, הם היו שמחים להיות נתינים זרים בממלכת יהודה. היו שמחים, למה? כי שם השם הנקרא עליהם, שהיה נקרא בגדלות, לא כמו אחרי חטא העגל, במצורה אלוקית נשגבה, היה מעורר בהן יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? כמו שיש לנו כפלי הקדוש ברוך הוא, יש לנו יראה נמוכה ויראת רוממות. גם פה היו מתייחסים בהרצת קודש, עם ישראל היה מופיע בשלמות עליונה, בהרת קודש, כולם היו נביאים, כולם היו... ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. וההשפעה הייתה לכם בדרכי שלום, כבימות המשיח. כמו שבימות המשיח, כמו שראינו בסעיף הקודם, ההשפעה של עם ישראל בימות העולם לא תהיה בדרך של התנגדות ומלחמה, אלא בדרך של שלום, כלומר, דרך של הסברה, ועם ישראל יחי חיים אלוקים מיליונים, וכל אומות העולם ישפעו מעם ישראל וכו'. זה היה יכול להיות אם עם ישראל היה מגיע לארץ ישראל, בלי חטא העגל. רק החטא גרם, ונתאחר הדבר אלפי שנים. וכל מסיבות העולם הינן אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. טוב, בסופו של דבר, למרות שהיה חד ונתחל הדבר, כל מסיבות העולם אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם, וחטא העגל ימחה לגמרי. וממילא כל רואיהם יכירום, כי אם זה רבי ערך השם, אז תהיה כלפי נראית רוממות, והעולם יתוקן באורך שלום ורגשי אהבה. ונועם השם יוחש בכל לבב. כן, שימו לב, איך העולם מתוקן, כמו שהוא אמר קודם, ההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. אותו דבר גם פה, העולם מתוקן באורך שלום ורגשי אהבה. לא תהיה, כמו בתקופה שלמה, כמו שזה, הערצה אדירה כזאת לשלמה המלך, שכל המלכים, כל העולם באים, נותנים לו דורון, ורוצים לראות את חוכמת השם. ואת המוסר האלוקי, שאנשים פה, גם האנשים הפשוטים, כל עם ישראל, חיים חיי קודש אלוקיים, אין רצח, ואין גזל, ואין אונס, ואין קלקולים מוסריים, ואין שחיתות ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, וכולם עוסקים רק בחסד וברחמים, ובהטבה, ובהשכלה העליונה בחוכמת השם, ובנבואה, וברוח הקודש, והעולם נראה אחר לגמרי. מציאות עליונה כזאת, לא צריך להיות השפעה של... של מלחמה, של השפעה, של כיבוש, ואז דרך, הרי איך אומות העולם היו רגילים, היום זה עובד אחרת, העולם שלנו כבר מבוסם יותר, יש כבר תשתית להשפעה מהסוג הזה, אבל איך העולם היה בעבר, איך תרבויות היו שולטות בעולם, דרך הכיבושים, כשהיוונים כבשו את העולם, אז הרוח של יוון שלטה בעולם, ואותו דבר הרומאים לפני היוונים, כשהם שלטו בעולם, אז הרוח של רומא השתלטה בעולם, לכן זה הרבה כל פעם. חוכמת המסכן הייתה תמיד בזויה. ואלה ששלטו, הם תמיד גם שלטו בדעות של ברוח הפילוסופית שהייתה באותה תקופה. מה אתה אומר? מסיבה זה כמו סיבה. כל סיבות העולם, כל הדברים שקורים בעולם, הכל אחוז אחד בשני כדי להוביל ולהגיע למציאות מסוימת. דבר מוליד דבר. להביא את אור השם בעולם. אז גם פה, כשאנחנו מדברים על תיקון עולם, אנחנו מדברים על תיקון עולם באורך שלום, הכוונה בהשפעה מתוך רוממות, מתוך הקראת גודל, מתוך הקראת נשגב, כמו שבמצב השלם, רב משפיע על התלמידים שלו, זה לא כמו מורה בכיתה. מורה בכיתה מנצל את הסמכות, מנצל את הכוח, כאילו כוח שיש לו, מפקד עם חיילים, מנצל את הכוח, יש לו סמכות, קיבל כוח, אז הוא משליט את מה שהוא חושב. אבל רב התלמידים במציאות השלמה, הוא לא בגלל שחייבים, הכל מתוך חירות, רואים דבר גדול, רואים דבר נסגר, רוצים להתחבר אליו, זה מה שיהיה בעתיד ההשפעה שלנו למות העולם. זו שאלה, אני לא רואה מתוך הפסקה מה אתה מביא, אבל באופן כללי שאלה פילוסופית, אם הקדוש ברוך הוא יודע שיהיה חטא, אז בעצם העולם שלנו מתוכנן שיהיה חטא. השאלה בדרך כלל זה חטא אדם הראשון, יש לזה קצת מחלוקת אולי במקובלים, פעם ראיתי משהו.
מאיר רחו?
מאיר רחו? מי מנוחות, כן, משהו כזה. אני לא ראיתי בספר הזה, אני רק
את זה. יש יותר מדי בחירה לאדם בשביל
הקדוש ברוך הוא רוצה לצמצם את הבחירה. אז אם הקדוש ברוך הוא ידע שיהיה חטא אדם הראשון, ושכל העולם משפל ממעלתו, אז זה כאילו לכתחילה, זה חלק מהסדר של העולם שיהיה חטא. הקדוש ברוך הוא הזה. היה עדיף שזה יהיה בדרך של שלום, לא? בעירת הרוממות. כולם מסתכלים. כולם מסתכלים על עם ישראל ורוצים להידבק בהם. מה שאלה עתיד, שיחזיקו 10 אנשים בכנף ציצית אחת ולכו אחרי היהודים.
מה? רואים שחילונים
מתגייס. כן. לכן אני אומר, בגלל שאנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו זקוקים למלחמות. אבל במדרגה העליונה לא היינו זקוקים לזה. עם ישראל לא היה צריך את כל התעוררות החיצונית הזאת. כל היום מגיעים בצורה פנימית. אני חייב אומר, בעולם המודרני, היום השלטת הדעות לא נעשות בדרך של כוח וכיבוש ומלחמה, והחזק הוא זה שמנחיל את הדעה הרווחת. כל זה הכנה לקראת באמת השפעתם של ישראל. עם ישראל בסוף הוא עם קטן. הוא לא יוכל לשלוט על כל העולם בכוחנות ולהשליט את הדעה האלוקית הנכונה. איך נשפיע את הדעה האלוקית הנכונה? בדרכי שלום, בדרך של השפעה, של רוממות, של גודל, של נשגב. זה בעצם מה שהרב פה אומר, בדרכי שלום ורגשי אהבה, שאנחנו בתקופה שלנו, בעידן שלנו, הולכים ומתקרבים למציאות הזאת, שם ישראל משפיע בדרך כזו. כן? המדרש אומר ככה, שמות רמב"ם. אילו המתינו ישראל למשה ולא היו עושים אותו מעשה, חטא העגל, לא היו אקום ולא מלאך המוות שולט מהם. אכן, כי אדם תמומתון וחרחת ישראל תיפולו. כלומר, בהתחלה הם לא היו אמורים למות. התעלו למדרגת האדם הראשון שלפני החטא. פסקה זומתם של הנחש, אז הם אלה לא אמורים למות. הרי לא חטא העגל, הכל נפל. היום המדרגה כל כך עליונה, שחטא העגל זה מובן מסוים כמו שיש בעולם. חטא החטאים זה חטא אדם הראשון, בעם ישראל חטא החטאים זה חטא העגל. ביום פוקדי פקדתי, אין פורנות שאין בה מחטא העגל. תמיד יש איזה משהו, זה משהו שהוא שורשי שמלווה אותם, ולכן הוא כל כך משמעותי. ונועם השם יוחש בכל לבב לענג רוח, כלומר במציאות העליונה שאנחנו משפיעים בצורה אצילית, בצורה של אהבה ושלום, אז נועם השם יוחש בכל לבב על ידי המפגש עם עם ישראל, לענג רוח ולעדן נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. יש פה נפש, רוח ונשמה. העונג מגיע אל הרוח, העדן מגיע אל הנשמה, והחיים מגיעים אל הנפש. הנפש זה הצד הנמוך, זה החיים הבסיסיים. הרוח זה הצד יותר עליון, זה עונג, זה כבר משהו אצילי יותר, ועדן זה הצד הכי עליון, זה הנשמה, הכל יתעלה, הכל יתרומם בזכות השפעתם של ישראל והמציאות העליונה. איפה היה המלחמה? כן, כן, אתה אומר, אם עם ישראל לא משפיע בדרך של שלום בעולם, אז כל העולם הוא מתנהל בצורה של כוחנות. אז קובעים צור, וישר עמכם, בעזרת השם, מחר נימד סיפים מאיביו, אחד המחתה. מחר יום רביעי, חמישי. מחר לומדים כרגיל, בעזרת השם.